זמן אלול, ואנחנו נעזרים בך כפרשן כלכלי בכיר, ופרשן התוכנית שלנו, וכאסטרטג כדי לדבר על הנושאים הכלכליים שהיו השבוע, ואנחנו נצטרך לרוץ עליהם בקצרה, כי הרבה נושאים לפנינו. אז בוא נתחיל קודם כל עם מיליארד שקלים.
כן, יש לנו הרבה תחבורה היום, הרכבת...
מיליארדר נולד.
בדיוק, רכבת ישראל שהפסידה ברבעון הקודם, ברבעון האחרון, הרוויחה מיליארד שקל, זה כמובן נובע יותר מחשבונאות ופחות מהכנסות, אבל כמות הנסיעות ברכבת ישראל זינקה ב-43%, וזה קורה על אף שהמחירים עלו, זאת אומרת, מחירי הרכבת גבוהים יותר ממחירי האוטובוס, ועדיין כנראה שהציבור מעדיף להשתמש ברכבת, למרות שהרכבת עוצרת רק בפאתי הערים, כנראה שהפקקים מחרים.
כן, אני צריכה להגיד רק בהקשר הזה, שהעובדה שיש היום את הרפורמה שכוללת חופשי חודשי ברכבת, שהוזילה באופן יחסי למה שהיה, נגיד, עד הרפורמה, אולי מסייעת, עכשיו השלב השני אולי עוד יותר יסייע, אבל אם אומרים תמיד שרכבת זה דבר לא כלכלי, אז לפחות בשוטף נראה שמשיגים תוצאות יפות. אם כבר רכבת, בוא נדבר על רכבת אחרת.
בדיוק, בוא נזכור אבל שהמדינה מסבסדת את הנסיעות הללו, אז אני לא יודעת כמה אפשר להגדיר את הדבר הזה כרווח. זו חברה ממשלתית, והיא לא אמורה להרוויח, היא לא אמורה להסיע אנשים. אנחנו מדברים כרגע על רכבת אחרת, רכבת שאמורה להיות פרטית, רכבת התחתית שהתחילה לעבוד לפני מספר ימים. מתברר שיש עוד בשורות טובות לתושבי גוש דן, אני לא יודע מתי הם התממשו, אבל שרת התחבורה חתמה על צווי הפקעה לקרקעות, כדי שאפשר יהיה להתחיל ולתכנן את המטרו, גם כן נבחרו חברות שתתכננה ותנהלנה את קווי המטרו.
זאת אומרת, הקו שבכל רעש גדול בערב ראש חודש אלול נפתח, זה הקו האדום, ויש עוד קווים בעצם שיפתחו.
לא רק שזה הקו האדום, זה הקו האדום של הרכבת הקלה. אנחנו מדברים על המטרו של אזור הרכבת תחתית, רכבת פרידה שהיא מתחת לאדמה, מרחובות ועד כפר סבא, סליקה, רעננה, מלוד ועד בת ים. בקיצור, רשת של תחבורה מודרנית סוף סוף. שמעתי שראש הממשלה התגאה שאנחנו אור לגויים בעניין הרכבות, אבל בעניין הזה של רכבות תחתיות אנחנו מפגרים בשנים רבות. אחרי מדינות רבות אחרות.
מקווה שנכדה יישאו בה. עוד דבר על תחבורה?
כן, קו אדום בירושלים, דבר ראשון, אמור להגיע מנווה יעקב עד בית הרפואה הדסה עין כרם. זה לא יקרה, כרגע לפחות, אבל בקרוב, לקראת החגים, הקו הזה אמור להתחיל לפעול עד צומת אורה, זאת אומרת, לכאורה מהקצה הצפוני-מזרחי של ירושלים עד הקצה הדרומי-מערבי שלה, וזו בשורה טובה שלה, אם זה ייפתח אכן לפני החגים, או שזה ייפתח סמוך לבחירות מכל מיני סיבות.
זו בהחלט בשורה, בוודאי לאלה שמגיעים להדס, אבל לא רק, להרבה מאוד. אבל אז העבודות בסופו של דבר השתלמו, עוד משהו ככה מירושלים?
ירושלים, המנהרה, מנהרת שזר, המנהרה שאמורה להיות בכניסה לעיר ולהוריד את כל התחבורה הפרטית מתחת לאדמה כדי שהתחבורה הציבורית תהיה יותר מהירה. המנהרה הזו גם אמורה להיפתח בתוך שבועות מספר, זאת אומרת לכאורה לפני החגים.
זה אומר אזור בנייני האומה בעצם משתחרר.
נכון, משתחרר, ומעל המנהרה הזו יקום מרכז תחבורתי שלדעתי יגרום להרבה אנשים להשאיר את הרכב שלהם בחניון סמוך, בונים עכשיו חניון ענק סמוך למנהרה הזו, הם ישאירו כנראה את הרכב, הם יעדיפו להתנייד בתחבורה ציבורית משום שתחבורה פרטית בירושלים היא המקבילה של סיוט.
לסיום אני רוצה דווקא להרחיק איתך לדרום אמריקה, ארגנטינה. מה קורה שם?
אני חושב שבמילון, ליד הערך אינפלציה, מופיעה המילה ארגנטינה כאיזשהו ביטוי לאינפלציה לאורך השנים. אנחנו כבר מכירים את ארגנטינה מאז ומעולם. פה אנחנו עדים בשנה האחרונה לאינפלציה של 117%. זה הנתון הראשי. כן, סביר להניח שהנתון האמיתי הוא הרבה יותר גבוה.
יותר מפי שניים בעצם, המחירים היום לעומת המחירים שהיו לפני שנה.
ממש, יותר, כן, יותר מפי שניים. והריבית שם, הריבית מטפת 118%, זאת אומרת שאם אתה לוקח פזו אחד הלוואה, אתה תחזיר שני פזו ו-20 סנטבוס, שזה ביחד, כי המטבע הזה בכלל קיים היום.
זה מצחיק, אתה יודע, הרמתי כששלחת לי, כשאתה הולך לדבר על ארגנטינה, אז הרמתי טלפון לאחותי ששליחה שם, והיא צחקה עליי, אומרת לי, למה זה רלוונטי בכלל האינפלציה? האינפלציה זה רק המחירים הרשמיים, לך תשיג שמן בחנויות, לך תשיג מוצרי מזון בסיסיים, קשה מאוד להשיג אותם, ובעצם האינפלציה שם זה, שתבין, כאילו, אתה סוגר מחיר בבוקר, בצהריים כבר המחיר עולה, וכעבור שעתיים זה יכול לעלות שוב, המחירים על פי שעות, ולא על פי שבועות או חודשים.
היינו שם בשנות ה-80, למי שזוכר, דבר שלעודד אולי את אלה שגרים בארגנטינה, שפשוט בבחירות הקרובות בסיבוב השני של הבחירות ייתכן שיעלה מועמד הימין.
מילי.
כן,
הוא סיפור מעניין, כי התקשורת בארץ מאוד מפחידה ממנו, אומרת שהוא המסוכן וקיצוני, וימין הקיצוני וימין הקיצוני, כשאתה ככה קורא, נכון, יש לו עמדות ימין מאוד רדיקליות, צריך לומר, בכל מה שקשור לכלכלה חופשית, לתחרות, שם את הימין בארץ בצד, מה שנקרא, אבל מצד
טוב,
שני...
טוב, בארץ אין ימין כלכלי, בואו
נכון, נדע. נכון, אבל גם מי שקורא לעצמו ימין כלכלי, אני חושב שהוא נמצא ימינה ממנו, אבל הוא כן נותן להם סוג של תקווה, ובכל מה שקשור ליהודים, יש לו עמדות מעניינות, הוא רואה טוב. ישראל בת ברית. כן. רוצה להעביר את השגרירות לירושלים. בקיצור, אם התקשורת הכללית מוכרת לכם הפחדות, אז קחו את זה
בערב מוגבל. כנראה את המצב הוא הפוך בדיוק.
המצב הוא הפוך. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג, תודה רבה לך על הדברים.
ערב טוב.
ערב טוב.